אחד הרבי מיארזה שמואל בק בגלריה הדסה קלצ'קין בתל אביב, ומני פאר שוחח עם האומן.
מאיזה מעשה בת יענה להתחמק מהוויכוחים המלווים את יצירתו של שמואל בק, ויותר מזה את מעמדו האומנותי בארץ? פעם בשיחה עם אורי זוהר בימים הטרום דתיים שלו, נאמר לו כטיעון מסוים, טוב, אתה סיפור הצלחה. ואז ענה אורי, תראה, אותי אין למדוד בקריטריונים כאלה. אפשר לומר על X שהוא הצליח או על Y שהוא נכשל. אני מעבר לזה, אני תופעה. וכן, גם שמואל בק בזה הציור הוא תופעה. ב-1966 הוא חזר ארצה לאחר שנות השתלמות בפריז ובאיטליה, כשסגנונו מגובש ובטוח. ציוריו מאז מציגים בליטוש קלאסי אקדמאי כמעט את אותה מציאות בקית שמתנגדיו קוראים לסוריאליזם. האמת היא שבעקבות הצלחתו של בק קם בארץ גל של חקיינים הנאחזים בטכניקה המנסה לשמור על ריאליזם, ונושאים שחוזרים כמו תפוחים, אגסים, ביצים, המופיעים תמיד בהקשרים לא מקובלים. יהיה זה עוול לומר על בק שהוא הראשון בין השווים, או כאילו המלך של הסוריאליזם הישראלי, שכן ליצירותיו יש ערך עצמאי. גם מתנגדיו מודיע ששמואל בק קודם כל הוא בעל מקצוע מעולה. צייר יודע את מלאכתו, אך מי ששופט את יצירותיו על פי העטיפות בלבד, כלומר על פי הביצוע הטכני, מעמיד את עצמו בשורה אחת מהמרחקים הסוריאליסטיים, ועדר החקונים הישראלי המחפש את היצירות האלה. כי א', זה מדויק ולכן זה אומנותי, עובדה, אני לא יכול לחשוב את זה, ב', זה גם אומנותי כי זה מתוחכם, וזה לא סתם ועזה עם פרחים, ובזה אני כאילו מעמיד את עצמי מעל הדרגה של אלה שיכולים ליהנות גם מסתם פורטרט של ילד עם דמעה. ובכן, אלה ששופטים את בק על פי טיב הביצוע הטכני, משתמשים בקריטריונים הנמוכים ביותר. וכאן אנו מגיעים לתערוכה העכשווית. מכיוון שבק לא מוצג היום לפחות בשום מוזיאון בארץ, וממילא גם לא נערך אף פעם ניסיון מקיף של הצגת יצירותיו מתקופות שונות, פרט לתערוכות מקריות של קיבוצים, מקרים של ציורים, מהווה תערוכה זו שינוי. אפשר לראות כאן שכבר בראשית שנות ה-60 מתעסק בק בניסיונות לבטא טקסטורות שונות, הרבה לפני הדיוק, משטחים של פקטורות, מקטעי אבנים, בדים מצוירים ועד לחכמי צבע טהורים שניסו להתאחות ליצירה גמורה. כשאתה רואה את תהליך, אתה מבין את כל הדרך ומבין את התוצאה שאליה הגיע בק ודווקא על עבודות הנייר. מובן שקל להגיע לשיפוט מוטעה אם אתה בוחן את הצייר על פי 2-3 ציורי שמן בלבד. את הערכים הציוריים מהם הוא יוצא אפשר לגלות דווקא ברישומים, בפסטלים, באקוורלים וגם אולי בציורי הגואש. ובכן, קודם כל, מדוע התערוכה הזו מתבססת על עבודות נייר בלבד?
כלומר, קודם כל, אהבה שלי לנייר. אני מאוד אוהב לעבוד על נייר, אני אוהב עבודות על נייר. אני חושב שלא מתייחסים במספיק כבוד לעבודות על נייר. אוהבים את אני קורא לזה מרגרינה, מישהו אומר, אומנות מטוגנת. אוהבים את השמן, נותנים לשמן מין פריוריטי כזאת.
זו תוצאה של מסורת.
זה תוצאה של מסורת, כן, כי בהתחלה היו באמת מתייחסים לעבודות הנייר כאל הכנות של רעיונות, סקיצות וכו'. אבל כבר לפני הרבה מאוד שנים, כבר בתקופת הרנסנס, התייחסו האומנים לרישומים כאל צורה מאוד מאוד גבוהה של אומנים. ואפילו ידוע למשל בסארי שאסף רישומים של אומנים, הוא הדביק אותם וצייר להם בעצמו מסגרות. אלה שבאמת הבינו, התייחסו לעבודות על נייר תמיד בכבוד גדול. עכשיו גם היום מתייחסים לאותם האומנים שלא טבלו את הבכל שלהם בשמן ועבדו רק על נייר, גם מתייחסים בכבוד. הנה למשל אנה טיכו, אף אחד לא מחפש תמונות שמן של אנה טיכו, כן? אבל ציירים שמציירים בשמן תמיד מתייחסים לעבודה שלהם על נייר ככה כאילו שזה משהו טבעי. אני חשבתי שבשבילי כאן היה איזה עניין של אתגר, חשבתי שלעשות הארוחה כזאת זה מעניין. היו גם סיבות טכניות. תמונות שמן שלי עכשיו מגויסות לתערוכה שעוברת ממוזיאון למוזיאון. עכשיו באירופה, אחר כך היא נוסעת ליפן וכו'. כך שבסך הכל האפשרות להציג עכשיו, ואני מאוד מאוד רציתי להציג בארץ, כי כבר 5 או 6 שנים לא הצגתי כאן תערוכה. ולמעשה אני התחלתי לחשוב שמכירים אותי יותר טוב מההדים של עבודות שלי אצל אחרים, מאשר ממני בצורה ישירה, אז הרגשתי שהגיע הזמן להציג כאן, והדברים הטובים בזה שיכולתי לאסוף עכשיו היו באמת העבודות הנייר. היות ולא היו לי מספיק עבודות מהשנה האחרונה, החלטתי, אני חלק לא אוהב להיפרד בדברים יותר ישבים, הם תמיד יקרים לי יותר. אבל החלטתי, כדי להשאיר ולהעמיק את התערוכה הזאת, לצרף עבודות משנת 63.
וכך מאז יצא מתוק. מתוך מחסור בציורי שמן יצאה תערוכה קטנה ויפה של עבודות מעניינות בגלריה של הדסה קלצ'קין. בחודש מאי תהיה תערוכה דומה בגלריה דבל בעין כרם, ובאוניברסיטת חיפה תוצג לראשונה באותו חודש תערוכה מקיפה ומייצגת של מכלול יצירותיו של שמואל באק. ואז אולי יושרו הדורים רבים בוויכוח אומנותי באק, תופעה מסחרית של צייר המשתמש בידע אקדמי ובכלים אנכרוניסטיים, או צייר שמוצא דרכו בדרך ביטוי זו דווקא מתוך רצון חופשי. כששוחחנו על עבודות הנייר, שאלתי מדוע בציורי השמן נשמר הכבוד לטכניקה, לליטוש, לגימו הסופי, שכמעט מכסה כל אפשרות להגיע לערכים האומנותיים הנחנקים מתחתיו, אם היו כאלה. כי בעבודות הנייר אתה מגלה שכן היו. שם יש מאבק בין תוכן וצורה פלסטית, בין הקומפוזיציה הטהורה והערכים הציוריים לצורות המייצגות מציאות מסוימת. במה חטאו ציורי השמן? למה שם כאילו נכנע באק לצו הטכני לסיים יפה?
רגע אחת, אני אסביר לך. הרבה מאוד מתמונות השמן שצוירו במאה שלנו הם למעשה חיקויים של אקוורל או רישומים או פסטל. תיקחתי את פיקאסו, יש הרבה מאוד תמונות שמן שהוא אפילו צייר את הכאילו קווים של עת. יש הרבה מאוד ציורים של שגר שהתבססו על הגואשים שלו, כן? שבשמן חיכו את הרישום. עכשיו, היות ואני חזרתי לטכניקה אחרת, זו טכניקה שאיננה מחכה בשמן את האופייני באקוורל או ברישום, אז הלכתי לשפה מאוד מקובלת, כי השפה כשל עצמה לא עניינה אותי. נאמר ככה, אחרי שנת 63, 62, אחרי שעשיתי את כל הדברים האפשריים, הציור הג'סטואלי והציור הטקסטורלי, וצרפתי בדים והדבקתי דברים ועשיתי קולאז'ים, עשיתי את הכל, זאת אומרת, עברתי כבר את השחרור הטוטלי. פתאום זה לא עניין אותי יותר. זה לא עניין אותי יותר. הלכתי אחורה, התחלתי ממש ללכת אחורה ולחפש שרידים של אותו התינוק שנזרק עם המים מהאמבט. והיום בהתפתחות הזאת, הנושא של השחרור, זאת אומרת לצייר יותר חופשי, יותר מה שקוראים בארץ ציורים, ציורים בעברית, גשמיר ושכן. אז זה לא מעניין אותי היום. השתחררתי כבר, נגמלתי מזה. נגמלתי אולי זה לא יפה להגיד, מפני שישנם גם ערכים בתוך החופשי שהם חשובים. כן? זאת אומרת, כשאני מצייר טבע דומיין, לא הבקבוק מעניין אותי, ולא האגף על השולחן מעניין אותי. מה שמעניין אותי זה להראות שאנחנו חיים בעולם של שחזור של איזושהי נורמליות, אבל עולם שעבר הרס. ואתה לא יכול בשום אופן לשחזר את מה שהיה. הדברים נשארים איכשהו, מודבקים מכל מיני חתיכות, מוברגים, אחד מחזיק את השני, אחד תומך בשני, הדברים דומים למשהו, אבל הם אינם מה שהם בעצם צריכים להיות.
ויש שרואים במחירים של ציוריו תופעה שרק עוזרת לוויכוח, שכן היא מוסיפה לו מימדים של קנאה וצרות עין. מחיריו של באק עולים והם בני 5 ו-6 ספרות, והם רק מפגישים את מצבה העלוב של הלירה הישראלית. ואיתים הדברים הנאמרים עליו בשקט מזכירים דברים שנאמרו בשנות ה-30 בפריז על ידי חברים על ציוריו של קיסלינג, שכבר אז היו למשל מחירים יותר. והיו גם שאמרו הפעם על באק שעשה תערוכה של עבודות נייר, כי מי יכול בימים טרופים אלה להרשות לעצמו לרכוש ציור שמן שלו?
לא, אני רוצה להגיד, העבודות על נייר הן יקרות מאוד, כמו עבודות אחרות. בוא אני אפילו יכול להגיד משהו על נושא המחירים. לא אני קובע את המחירים, ולא הגלריה שלי בארץ קובעת מחירים. אחרי שהיו לי 3 תערוכות של רישומים, של עבודות על נייר, ו3 מוזיאונים חשובים מאוד, אז ברור שפתאום נוצר חוג של אספנים, באירופה, באיחוד, אבל גם בארצות הברית. הארט מנג'מנט שעובד איתי ושמארגן את כל התערוכות האלה, שהם למעשה הסוחרים העיקריים שלי, קבעו מחירים, מחירים של שוק חופשי. ומה שאני מוכרח לעשות זה לכבד את השוק הזה, וזה דבר שנוצר בהרבה מאוד שנים של עבודה. זה נוצר מתוך מוניטין מסוים, זה נוצר מתוך הכרה, זה נכון אמנם. אתה הזכרת את זה קודם, אני לא רוצה להיכנס לעניין הזה, שהיום אתה לא תמצא עבודה שלי מוצגת באחד משלושת המוזיאונים בארץ. אני אתמול הלכתי להרצות לפני חיילים, לא, שלשום הלכתי להרצות לפני חיילים במוזיאון תל אביב, מסגרת מילואים, פגעתי שם מכיר, אז אמר לי, אוהו, מה צריך את הצבא כדי להכניס את שמואל בק למוזיאון.
שמואל בק, נביא בערים אחרות, לא כל כך בעירות, הארוחה חדשה בגלריה הדסה קלצ'קין בתל אביב.